ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
היום כמובן צריך לפתוח בעמוד חוץ המילה הכפרית, אני מסיק ליד משה. אז הוא אומר שאסור, אפילו לדבר עם קבלת שבת, לפני ביטלה של ערב שבת, הרב מבין משניות, מתוק מדבר, זאת אומרת מתוק מדבר, הוא הכניס את כל מה שיש בגמרות ובראשונים ובאחרונים, איך זה מובנה במשנה. זה מה שאני רוצה לצד ההלכה. כאן לפנינו יש דבר מעניין. איך הרב למד משניות מהצד הפנימי? איך הוא למד משניות מהצד הרוחני המשמעותי? איזה ערכים המשנה פה בונה? אז כמובן שהמשניות הללו, והמשניות של פרק 50 מזבחים, איזה מקומם של זבחים, אז אומרים אותם גם כדי לתת קורת הנותו האוכלים. למה בחרו דווקא במשניות האלה? אין בהם מחלוקת. אלה משניות רהוטות שנמסרו בצורה הכי רהוטה וסודרת הלכה למשה מסיני, לא בסטטוס של הרב הזה, אבל ניסוחים. הבכור והמעשר והפסח קודשים דלים, שלמן בכל מקום בעזרה, ולמן תרום מתנה אחת, ולבן שתקן מביצות, שינה באכילתן, הבכור נחל הכהנים, הבשר לכל אדם, ונחלים בכל העיר, בכל מאכל, ושני ימים ולילה אחד. בסדר. הכותרת היא גם הבכור וגם המעשר. אז הבכור והמעשר יש להם מכנה משותף, אבל הפסח יש לו חריגה מכל הדברים האלה. אינו נאכל אלא בלילה, אינו נאכל אלא חצות, בשיטת רב לוי בן עזריה, זה הרי קשור לשאלה לגבי סיפור יציאת מצרים, וקשור לשאלה בדבר אכילת אפיקומן בימינו גם כן. אז המשנה עלי בדרב לוי בן עזריה, זה מה שכתוב בהגדה, מזכית משתמר יציאת מצרים בלילות וכולי וכולי, ואינו נאכל אלא חצות, ואינו נאכל אלא לימים, ואינו נאכל אלא צאת. הוא פירה את זה לדורך. הפסח אינו נחל אלא בלילה. הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הגלי של כנסת ישראל להיות איש אחד ממש, עד שקורבן הישראל של כל אחד נחשב כקורבן ציבור, זהו העניין המתגלה בפסח. וכאן הוא משחיל פה כמעט אינו בצורה סמויה. כל הקורבנות מחולקים לשתי קבוצות. קורבן יהודי וקורבן ציבור. גם קורבן של שותפים למשל, אז הוא דווקא קורבן יחיד. זה נפקידים גדולה מאוד לגבי כסף, לגבי סמיכה לקורבן. כל מיני כללים שקשורים לקורבן יחיד. זה יכול להיות עולה, קודש קודשים. שהוא מביא עולה למשילו, זה יכול להיות שלמים, יכול להיות קורבן תודה, סוג של שלמים, על כל פנים זה קורבן יחיד. יש קורבן ציבור, קורבן ציבור יש לו גם דינים משלנו. קודם כל, למשל, מי שהוא קטן, לא יכול, קטן בשביל מודה, לא יכול לשקול שקלים, כיוון שאין לו מספיק דעת למסור אותו יפה יפה לציבור. זאת אומרת, אחד מן התנאים של הציבור צריך שכל אחד ייתן את הרמת. אז, ואז יש לזה איזשהו ציבור. הדוגמה היא קורבן תמים. דוגמה מוספים. דוגמה קטורת. שמן של להדליק את המנורה. כל אלה דינים של קורבנות ציבור. וצריך שהציבור יהיה שווה בהם. אז הוא הגליע פה שקורבן יחיד של כל אחד עכשיו כקורבן ציבור, וזהו העניין המגלות. פסח יש לו מעמד בפני עצמו שהוא מאוד מאוד מיוחד במיוחד. הוא מצד אחד הוא קורבן יחיד, הוא די אתה צריך לבנות את זה בכספך, אתה צריך לסמוך על מה שמבינים את הקורבן, כמה גלים שקשורים לעולם. מצד שני, זהו דבר ש... ראה שבכמה מקומות גם במסעת צעיר, כיוון נעת לביטנופיה, הרי... אבל כיוון שהוא בא בציבור, זאת אומרת, רבים מביאים אותו עם פומביות וכו' וכו', אז זה נחשב לקורבן ציבור. אגב, יש בזה גם השלכה מאוד מעניינת על אותה תקופה מיוחדת בהיסטוריה שקשורה לפסח שצריכה להיות בשבת. זאת אומרת, ערב פסח שצריכה להיות בשבת, ואנחנו יודעים שבני ביתרה הנהיגו אז את הסנהדרין, ולא ידעו איך לנהוג, אז כבר שלום שואלים, זה כבר עניין מיוחד שערב פסח חל להיות. גם בימינו, זה בידוח שלנו, זה חל לעתים רחוקות, בהבדל של 19 שנה זה מזה, ולא תמיד זוכים איך נוהגים וכו'. אז כאן שאלו השואלים, מה זאת אומרת, זה קרה דבר כזה, עד שידרש להם, ידרש להם על קורבן החמנים. כולם שואלים איזה מדרשה זה בין קורבן התמיד שהוא קורבן ציבור ליחיד. ואז הוא אומר לו, הנה זה אחד התשובות, חתנו של האור שמח היה יהודי בשם רבי אברהם לופטיון, היה ברשאי, הוא גר בבית שהוריי גרו בו בוורשה, לכן אני יודע על העולם כמה וכמה עניינים אישיים, כולל ההשתתפות של אביו בלוויה שלו. זה סיפור בפני עצמו. רק אבל יש ספר תשובות שלו בשם זרע אברהם, מי שלומד שבת צריך להתנכל בו, תשובות עם רב נחם זמבה. נחם זמבה היה גדול חסידי פולין הגוראים, היה בקי מופלא מאוד. הרב אפולוביץ' שנולד מהשואה, הוא חי בגטו, רב נחם זמבה, היה חסיד גדול, אבל אני לא רוצה להתפרנס בשלב הראשון מהרבנות, הייתה לו חנות של מסמרים בוורשה. אז גדולי ישראל היו באים כאילו לקנות מסמרים, ואגב הוא חיים דברים אותו בלימוד. הרב מפונוביץ' שמונח מהשואה, בדמיונות היצירתיים שלו, דמיין ש... הוא יביא 6 מגדולי ישראל מרחבי העולם, שכל אחד מכיר בסדר אחד מהש"ס. ויעשו אותו ראשי ולסדר הזה כדי שמילאו את כל הש"ס. אז הוא דיבר על יהודי אחד שהיה מומחה גדול בזרעים, קופרנצ'ל וגם כנפטר. אבל אנחנו זה מאוד לא ידעו שנקרא שם לגטו, הוא יביא אותו שהוא יהיה ראשי ולקושי. היה מומחה גדול מאוד, ולמרות שהוא היה פולנים וכו' וכו', הייתה הערכה רבה ממנו לבית בריסק שהם עשו כולם בקושי. הלל זיידמן, הוא היה עיתונאי שנקרא לשואה בוורשה, בגטו במרד. הוא כתב, הראשון כתב ספר יומן גטו וורשה, הוא מספר שמנחם זמבה היה חבר במפקדת המרד. והאמינו ש... ולמרות שהיו שם גם מפמניקים וכולי, והוא סיפר שהוא עבר פעם בבוקר, בבוקר של המפקדה, ומצא את מנחם זמבה יושב וכותב. אז הוא הציג וכתוב שם בעזרת השם, חידושים שחידשתי בימי עברה בזעם, זה היה ברמב"ם בלכות חידוש השם. בסופו שהגרמנים גילו ומילאו את הבונקר בעשן, אז הוא נמלט, והם כמובן חיכו בדלת המילות, מחור המילות, כשהוא יצא ירו בו, ולמרות המומה, הוא נזכיר פה איך שהוא לדבור אותו, בסוף הביאו את הארונו, הוא קראו בארונות. על כל פנים, הוא היה חברו של רבי אברהם לוי, שקר, חתנו של האור שמח, ושם בתשובות שקר והתשובות זרע רע, יש דיוק ביסודות הללו של פסח, שחרנו בערב שבת, עם הדיון הזה, עם זה קורה. זאת אומרת שבני ביתר הסבור שבערב בשבת, שחל בערב פסח, מביאים קומה פסח אחד בשם הציבור. זאת אומרת, זה לא רק איזה למדנות, אלא זה הלכה למעשה, כך הוא חשב וכך הוא יישב רמב"מים ומחילתו וכו', שמביאים קורבן אחד, קורבן פסח, שהוא של כלל ישראל, מכיוון שיש לו גם דין של קורבן ציבור. הרמב"ם מבקש...
אז ממה אוכלים?
בבקשה?
ממה הם אוכלים?
אני לא יכול לצבור, לא זוכר את הדין, אני לא זוכר את הדין. מסתבר שהוא אולי הכהנים, אבל גם ראש הממשלה קורבן של ישראל. על כל פנים, ההדרה נתן את זה בזמן משמעות הרבה, המקשר את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל, להיות איש אחד ממש. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כלל ישראל, מדברים על כלל ישראל בכל מיני סיפורים מאוד רוחניים, ועכשיו מתברר שיש לזה גם ביטוי מעשי. איפה יכול להיות שיש עניין פרטי שהופך להיות של כלל, אז שקורבן היחיד של כל אחד עכשיו תאומן, זהו העניין מגלות בפה. ולעומק הראש, שהכלל כולו מתאחד בזה, לא התאחדות חברתית מקובצה מאישים בודדים, שעל ידי המגע במסע המתן היומי הם מתאחדים יחד לחטיבה אחת. יש אפשרות שיש חברה מגובשת. מה החברה מגובשת? כולם חברים בבורסה. נדמה לי שכל אחד בבורסה הוא חבר. אתה רוצה לשלם כרגע? הוא חבר בבורסה. אז כמובן שהחברים בבורסה גם כן מאוחדים, הם מאוחדים באינטרס כלכלי. כיום זה בזה אוהדים של ביתם. אני יודע מה, יש כל מיני התאחדויות חברתיות. להגיד שעם ישראל יכול להיות אחד ההגדרות של לאומיות לא ישראלי, זה אינטרס של אנשים שיש להם רקע היסטורי משותף. כולם גדלו במקום הזה, בארץ הזאת, ובמילא הם בני עם אחד. אז זה, לכן באמת אין בעיה גדולה מבחינת החשיבה הלאומית הכללית להפך לאיטלקי שהגיע לאמריקה, הפך להיות אמריקאי. בכלל באמריקה כל הבעיה הלאומית היא קלושה מאוד, מכיוון תקחו פעם איזה אנגלי שורשי אחד שמדבר באמריקאי, הוא שם עליו פס. מה העיר היחס הגדול שלו? הוא יכול להגיד, לפני 300 שנה, הפס הזה עם אני נפגשתי עם זה על ידי בן גוריון. בן גוריון, כשהופיע לפני ועדת החקירה שהחליט על הקמת המדינה, אז הוא פתח ושאל את האנשים הללו אם הם יודעים, יודע מישהו איזה אוכל אכלו האנשים שהפליגו באותה ספינה לאמריקה. אז כולם צדקו. אני אמר, טוב, אף אחד לא רשם את זה. אבל לפני 3,000 שנה יצאו אבות אבותיי ממצרים, ואני יודע איזה אוכל אכלו. ועד היום אני אוכל את אותו האוכל. אז הוא נתן דוגמה של שורשיות. השורשיות הלאומית היא למעשה התאחדות של החברה. 90 בודדים שהתקבצו על ידי מגע ומסע, הם לא מבטאים. אבל בפסח התגלות ייחוד עליון, שהכללות כולה של האומה שמתאחדת על ידי קדושת הפסח נעשתה לאישיות יחידה ממש. עולם הוא ראש המלילה, מתייחס את היחידיות. מדוע הפסח נאחד? זה מה שאמרתי, ניסיונות לתת ממדי מחשבה ליסודות הלכתיים עם האישים. לכאורה למה בלילה? כי כתוב בתורה, מועד צאתך בארץ מצרים. בסדר, יצאו ממצרים, אז הוא אמר, אבל למה דווקא הלילה? בלילה, בגלל החשיכה, בגלל למשל ביתילים מבית כתוב, ובלילה שירו עמי, שתהיה שירה לאומית, שתהיה שירה קיבוצית, אחד לא רואה את השני,
כל אחד צריך אותו בבית. רק על בחיבות שבעולם המודרני אירועי לילה, חגיגות לילה בנויים על כך שיש תאורה, אבל גם כן גם אחרי התאורה המודרני וכו' וכו', הלילה נשאר המעגל שבו היחיד בא לידי ביטוי. הוא נמצא עם עצמו, הוא שומע את השירה של עצמו, הוא יכול לדבר עם עצמו. היום יש לו גלגל חמה מהסבב בעולם, לא מאפשר לו לשמוע את עצמו. הוא אומר, הפסח אינו נאכל אלא בלילה, לא רק בגלל הכלל ההלכתי, כמו שכתוב בתורה, וזה תואם את היסוד המהותי של פסח, שיש לו פן אחד של קורבן יחיד, ויש לו פן של קורבן הציבור. זאת אומרת, היחיד שברגע זה אתה מבקש לכתב אותו, לעשות את החתימה בפני עצמו. ואינו נאכל אלא עד חצות, מכיוון שהלילה מתייחס לקדושת הפסח, בשביל עומק היחידיות, זה מה שאמר בקטע הזה, שיש בהפעלת השפטו בקדושת הכלל, ראוי שהוא ישמר בגבולו. צריך למצות את האינדיבידואליות של הלילה.
אני
מבין מישהו בקשה?
אני מבין
הלילה מתייחס לקדושת הפסח, זה ראים בפקדה הקודם. למה? בשביל עומק היחידיות. כי אמרנו שהצד של קורבן יחיד שיש בפסח הוא נאכל להיות בלילה, כי אז אתה מאמין בעבר. מי שלעלינו מזדמן לבית חולים וצריך להיות מאושפז שם, נניח הוא בקושי נרדם. בחמש בבוקר משגעים אותו, אחות נכנסת בלילה, את הרשמה מתחילה לבדוק אותו מנדל, עד הרגע. תמיד תמתי. אנשים עייפים, אנשים חולים, כולם לישון. כמובן, למה היא מתחילה בחמש? כי אם היא צריכה ללמדות את כל המחלקה, את לחץ הדם, היא צריכה לתת תרופות לכל אחד. ואם בשמונה יבוא הביקור של הרופאים, אז היא צריכה כמה שעות טובות בשביל להבין את הכל. אז למרות שזה אין ברירה, לקראת בוקר, אז למעשה הלילה מאבד כבר את צביונו. נפשי נשם משומרים לבוקר, שומרים לבוקר שעה. אני מצפה שיותר מאלה ששומרים, אביב שמר את הדבר, מאלה שמצפים לבוקר, גם בעומק הלילה, ברגע שעבר חצות, אני כבר עובדי. נניח אצל הספרדים עד היום, מתפללים מערים, בבית זאת לא נשאו לחשוב אפילו על מין חיות אז. מכיוון ש... רב מסי של ערב שבת של שבת בערב שבת, זאת אומרת גם קודם זה בין הארבעים, בין הארבעים מתחילים את הארבעים מבערך חצות היום פלוס קצת מאותו. יש שני ערבים, יש אותו ערב בזמן שהשמש עברה את מחצית הרקיעה והיא נוטה לעבור, ויש הערב השני בזמן ש ההישקעה והחשרה משתלבים בעולם. אז בין שני הערבים הללו זה אותו יסוד שקשור כל הלילה. ולכן מחצות הלילה לקראת הבוקר זה כבר מתחיל. הפסח לא אוכלים, אם אתה אוכל אותו נטו לילה, לא אוכל אותו עד חצות. על כל פעם משותף רב לילה בן הזרים. שוב, חוץ מהגזרה שווה וכל הדין הזה שהוא לומד. וכן רק מחצית הלילה הראשונה שאינה קונה עדיין אל ההכשרה היומית תהיה זמנו שלכם, ולא מרצה השנייה של הלילה שהוא כבר מוכן להיות קונה או מתעדד לקראת ההתקנות לחברה או ההתקנות החברתיות העתידות לבוא ביום, גם כל מיני תקנות. אדם, מי שבמשרדים עובדים ומתחיל בשמונה בבוקר, אבל מי שגר נניח בפרפר והוא צריך להגיע בעבודה בשמונה, הוא לוקח ברגון את הפקקים, את כל הסיפור, הוא כבר עובד בארבע לפני בוקר הוא קם. זה כבר מכין אותו לקראת הסיפור הזה. אז לכן אם אני אכל אל החצות, כי אם אני מדבר על הלילה, על החצי הראשון של הלילה, הוא נטו לילה, לעומת החלקים האחרים. ואינו נכל אלא לבנויה. הקשר האמיץ הזה, הרי המילים האלה יש פה בעיה לא פשוטה. בזמן שאוכלים את הפסח, אתה צריך לדעת לפני השחיטה, מי הם החברים שמתעמדים בסיפור הזה. אתה לא יכול להצטרף אחר כך. הקשר האמיץ הזה, שאחדותה של האומה תופיע בו על כל הפרטים, בגלל אחדותית ממש, זה מה שאמרנו, שהיחידים פה מצטרפים לחטיבה אחת. העולה למעלה מכל צורה קיבוצית המתאחדת. אמרנו שהאחדות של עם ישראל היא מיוחדת במינה. צריכו הזמנה מיוחדת. אם אתה באמת מבקש להיות נמנה עם החבורה הזאת, זה לא הולך ככה מהשאול. זאת אומרת, אתה צריך, אני מתכוון לומר שמה שכתוב בתורה, תחושו על עשה, שצריכים לחסות את כל אלה שיוכלו פה וכו' וכו'. אז זה לא רק כדי שלא יישאר מן הבשר וכל מיני דברים טכניים, אלא כשאתה צריך להתכונן לעובדה שאתה מכיר את אישיותך הפרטית, ואף על פי כן אתה מוכן להצטרף לזה גם אל הזולת. והסכמה עצומה, הסכמה עצומה של הנמנים, להתקשר בעומק הקדושה של נשמת האומה הפנימית. כדי לקבל כרטיס כניסה לעם ישראל, אתה צריך להיות מוכן ללטש את אישיותך, לדעת את הכישורים שלך, ולדעת שאתה מושר את זה לכלל, אתה מצטרף בזה לכלל. זוהי פעולת המינוי שבפסח. מחזק את רושם ההורה העליונה של ההסכמה הנפלאה הזאת. העובדה שאתה רק אומר שאתה רוצה להצטרף לא מספיק. זו הסכמה נפלאה, אבל בשביל לתת ביטוי לדבר הזה אתה צריך להודיע, אני נמנע על החבר'ה האלה של האנשים שאמורים לשחוט כל כך, ולכן אינו נאכל אלא מוליה.
אני מודיע שנולד דבר אחר.
בבקשה?
מודיע שנולד דבר בתוך הנמצא.
אבל זה... שאלת הצולק, אבל הוא צריך, זה הרב אומר לגבי דבר אחר. אולי אתה זוכר, איפה, אפילו לפני שאחד נולד בישראל, יש לו כבר זיק, הייתה לו כבר זיקה לישראל, נניח, במה שקשור לפסח. זה גמרא בברכות, גמרא בכתובות, גמרא בסוטה. אמר רב מאיר, אפילו עוברים שבמאי מה אמרו שירה. העובר, מחלוקת, ירחימו, לא ירחימו, ונחקים מנה גם מעשים דוברים בבית החולים. היום הם הלכות ברורות בזה. כשאישה מקשה ללדת, והרופא צריך להכריע להציל את האישה או להציל את העובר, אז דנו הפוס, כי ממנו דין של רודף. יש לו דין של רודף, לא במידה, הוא בכלל יודע, אבל הוא מעמיד בסכנה את חייה. אז אם הלידה שלו תשבת או לא תשבת, האם עוד חלק מצילים אותו בחלק מאיברי או לא. אז אומר רב קוק, מה פירוש בעין היה? מה פירוש שאומר ואומר שירה? אומר שירה ורמי עומד מהפסוק ותהילים סמכם, נמכור ישראל. הוא עוד במקור, הוא בכלל עוד לא יצא לעולם. אבל כשעם ישראל אמר שירה על גאולתו, אז גם העוברים עמדו, כי הם היו כבר חלק. זה חלק עמום, זה חלק לא מודע. היום אנחנו יודעים שיש לזה משמעות. לא יאמן כי יסופר. בחדר הלידה של מיילדות עובר, מיילדות עובר, מה הדבר הראשון שעושה מיילדת שהעובר יוצא? היא מניחה אותו על הבטן של האמא. והוכיחו הפסיכולוגים למיניהם שבהתקשרות הזאת של העובר אל אמו, מי שלא עשו את החוויה הזאת, אז חסר משהו ביחס של אמו. נדמה לי שאותו דבר מוזיקה קלאסית, ואתם צריכים לשאול פה את הנישואים, מוזיקה קלאסית גם כן משמיעים ברקע. אני מתכוון לטעון שכל מיני דברים שבעינינו יוטיות על הקשב והמגדלות, זאת אומרת, כן מלמד, הוא יודע משהו, התינוק בין שתי שניות שנולד עכשיו. כנראה שיש, הוא יודע מספר, רבי זוהי סלן, שבא איתו אחר אחד ואמר לו שיש לו בעיה, הילד שלו בן חמש, הוא לא שומע לו, לא רבי זוהי, הגעת מאוחר. קיצר בילד השני הוא הגיע כבר שלוש שנתיים, הגעת מאוחר. אז הוא היה אומר, ברגע שהוא נולד, הוא עוד לפני זה היית צריך להגיע. זאת אומרת, כל מיני משקעים וכל מיני דברים שקורים לילוד, הפסיכולוגיה האולטרה מודרנית מנסה למצוא את היסודות של הדבר הזה. זאת אומרת, בנשמה של ילד יהודי, לכן אומר הרמב"ם, מקור ישראל, מי שהוא במקורו ישראלי, יש לו מרכיבים מיוחדים במינם שמתקשרים אותו לדבר הזה. וזה אתה צודק, זה מה שאומר פה, כי להתקשר בעומק הפגושה הפנימית הוא המלצה לבוא להביא את זה לידי ביטוי. אז כשהוא קטן, אז אני מקבל את זה, זה מה שאומר. אבל כשהוא גדול, הוא מבקש למסד את זה ולייצב את הדבר הזה על ידי ההתמדות על הסדר. ואינו נאכל אל הצלי. וזה יש לזה מושג גסטרונומי ממש, אתה צריך לאכול את זה. מתוך העומק הנקמה של ראש קדושת החטיבתיות היחידית של האומה, שכל פרט ופרט ממנה מתגלה רק בצורת יחידותה. אנחנו יכולים לדבר על אינדיבידואים שכל אחד הוא לפני עצמו. אי אפשר שכוח הטעם הספוק בקדושה זו התפשט מחוץ לכלי המחזיקו, שהוא תוכן הקדושה בבשר הפסח. כשאתה מבשל משהו, כשאתה עושה משהו, אז נניח אם זה גולש, אז זה גולש מחוץ לכלי. אבל אם אתה רוצה להיות עדין לעצמך, אז אתה לא רוצה בכלל שיהיה לך מגע עם מחוץ. לא בכל מאכל יאכל ולא יבושל, כי אם טעמו המקודש מוכר שיהיה עצור כולו וכנות בתוכניותו. כשאתה מבשל, מה אתה עושה? אתה לוקח את מה שאתה רוצה לבשל, במקרה זה לפנינו בשר. אז שוב, כשאתה תשאל בפשטות ובפשטות, למה נתקבלו ישראל שקופן הפסח יהיה צלוי? כי ערב היציאה ממצרים יש מה לבשל, לחכות. הצלייה זה הצורה של הכשרת האוכל המהירה ביותר. ומגוע שמותיכם חגורים וכולי, אל תאכלו אותו צלי, מהר מהר. זה בפשטות, אבל לא מראה יותר מגיע. כל בישול מותאם למה שמוגן בו. כל בישול בפני עצמו, כשאתה משל את הצל לוסיבו טעמים, טבלינים, מי שלמה טוב, כשהכי מודע שהיו רוצים לצלות, היו מביאים מקל של לימון, והיו דוחים, אפילו מתכת עשו שהבשר יהיה תלוי עליו, כי המתכת בכלל מעניין ומפרישה כאילו נוזלים, אז זה נשרה ולא לימון. מקל של לימון הוא היחידי שאתה צולע עליו והוא לא מפריש נוזלים מתוכו. זאת אומרת, צריך שיהיה כולו נטו, כולו אישי שלו, ולא שום דבר אחר. אני חושב, כי תמוע המקודש מוכר שיעצור כולו בקדות בתוכניותו. וזוהי פעולת הצלייה, המכנסת את כל הכוח של הבשר בתוכו, ולא התפזרות מחוץ עליו. הוא אוכל להיות טבח פה. אבל הוא מזמיר שפעולת הצלייה זה מה שאותה. הוא בזה יאמר על כל יחיד בסגולתה של קדושת המצווה, כנוס חילו, או כנוס חילו המפקודה, זאת אומרת שכל אחד עם עצמו, העצום בנשמתה הגדולה של האומה בכללה, בצורה מכונסת כזאת, עד כדי ההכרה של היחידות הגמומה של האומה כולה. יש לכם דוגמה. הייתי אומר, יש כאן דוגמה של קבלה פיוטית. אם הייתי צריך לנסח את הדברים שלו בניסוח ההגותי מחשבתי נטו, היינו אומרים, הפסח בא לבטא את היחידיות של, של, של האדם. יש נדמה לי במוסחה שינה, אני לא יודע אם זה ספרדים. בליל הפסח יש שינוי בברכת המזון שאומרים אותו אחת לשנה, רק בליל הפסח. בברכת המזון, הרחמן ירחמנו יום שכולו טוב, יום שכולו ארוך, יום שצדיקים יושבים בעטרותיהם וראשיהם ונהנים מדיב השכינה ואי חלקים עמהם. כך מופיע ברוב העדות השכנעיות. כמובן שמי ששומע משהו אומר, יחוץ איזה חד פעמי כזה, אז הוא מתלהב מאוד, על כל פנים מאמין בו, מה קרה פתאום? מה דווקא כאן? אתם זוכים מאיפה ביטוי הביטוי הזה לקוח?
יש לו...
שם כתוב שלעתיד לבוא לא מאחר ולא משנה, אלא צדיקים יושבים, לטרותם וראשיהם, ונהנים מזה בשכינה. יש מה צריכים את הכתב על הראש? מה זה את
הראש? זה מה שמופלא של האדם.
כן, השאלה. למה מלך עונד כתב? כי הכתב בא לבטל את היחידיות שלו. אין עוד דירות. לרמטכ"ל. זאת אומרת, הרמטכ"ל, פעם היה, היום לא הוסיפו לו מילה לסגן אלוף, אמרו לה שוב, אבל בשעתו הייתה רק דרגה אחת, זה בלבד את ראש הקודקוד. כל אחד יש לו את הקטר שלו. כל אחד יש לו את האני שלו. אבל בשביל לצרף לזה כמובן, זה נחמד מאוד. עבד שרבו הניח לו תפילין יצא לחירות. למה? הוא לא רואה כתר. האדון נתן לו, זה למעשה העדות שהוא הפך. עבד כל כולו משובד. אדון עצמאי לעצמו הוא אישי בפני עצמו. זאת אומרת, היסוד של יציאת מצרים, מה אפשר להפך להיות עבדים, הפכנו להיות עבדים לעצמנו. והיסוד הזה, הרחמני עצמי, שיושבים על נותן וראשיהם עוד פעם אחת שפירות לזה בחינה נגמרה בראש שנה. עבד עולם, כן, שנרצה עוזמו, כמה זמן הוא עובד? עד היום. מה קורה ביום? מתי מתחילה שנת היום? לא כל כך משהו. שנת היום, למשל, אסור למות את האדמה ביובל. זה אסור שחל גם בססים את שוב. זאת אומרת, מצד אחד שנת היובל מתחילה בראש השנה של שנת היובל, אבל מצד שני מתחילה ביום הכיפור כשהוא כתוב בתורה. אז מה? אז איך חז"ל התמודדו עם שני המועדים האלה? עד ערב ראש שנה אנשים עובדים אצל אדוניהם. בראש השנה נפשקת הרוחה, ולא הולכים הביתה, אלא יושבים, ועטרות הם בראשיהם, ואוכלים, ושותים, ושמחים. כיוון שתקעו בידים ביום הכיפורים בשופר, נפטרו לבתיהם לשלום. אז זה שזה עשרה ימים בין ראש שנה ליום הכיפורים, זה חפלה ציבורית כזאת. כולם יושבים, ואוכלים, ושותים, מה זה עטרות הם בראשיהם? זה הסימן של היציאה לחירות. זה הסימן שהפסקת להיות משובד לאחר. זה הסימן שאתה נתנו לעצמך. זה היסוד של הצלים. הצלים הוא שאתה לא צריך מישהו אחר. אין לך מישהו יגיד לך, אתה לא מתחשב באף אחד. אתה כולך, אתה. ובכן, עד כדי הכרה של היחידיות הגמומה של האומה כולה. כי קדושת כל אחד ואחד מתבטא, המכונת בתוכו בכל הבעיות. אתם רואים איך הוא עשה את דרכו בשני הצירים. מצד אחד, כל אחד ואחד מתפתח, והוא נמצא בתוכו, כל המציאות שלו. ומצד שני, הוא יחיד. זה אומה יחידה של יחידים. אומה יחידה של יחידים אוכלת בלילה, שהיסוד שלו לילה, שהוא גם כאינדיבידואלי, והיא אוכלת את ה... בנטו לילה, עד חצות, כי אחרי חצות מתחיל כבר קצת לבצבץ בוקר, ואתה צריך להתכונן לחוויה כזאת שאתה מצחצח את אישיותך שלך ואחר כך מתזרם, וגם האוכל הגסטרונומי שאתה אוכל חוץ מכל החלטים, גם האכילה שלך היא אכילה שאינו מושפט לא משום חומרים אחרים, לא תבלינים ולא מים ולא שום דבר, אלא רק הצלין. הצלין הוא, הוא בעצמו המקור של כל הסיפור הזה. שלפנינו דוגמה קלאסית, הוא למד משניות, ומשנה היה מוכן לדבר הרבה בלימוד שלהם, ואיך הוא הכניס פה בצד הלמדני, כמו שאמרנו שיש בקורבן פסח, גם את היסוד של קורבן ציבור, איך הוא הכניס במשנה את היסודות ההגותיים של, כמו שהוא עשה את זה לנהם, ואין היה זה מלא, אבל פה זה, אין היה ברובו, זה אגדות, אז אגדות, אתה יכול לומר שלכתחילה הם נתחברו על היסודות של המחשבה. אבל פה יש לה, כמובן זה רק דוגמה בכלל הפסח הבאתי, אבל זה דוגמה של כל המשניות האחרות, באיזה מקומן, גם תלים שהתורה נדרשת בהם, איך הוא הביא אותם ליסודות המחשבים שכוללים את כל הדברים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.